אם אתם חושבים שאתם צריכים חשיפת יתר, תחשבו, אני חושב. כתב פעם הנציב, פירושו לחומש, שני עברי תפילות האימה מתקבלים לפני השם. אחד, מי שאינו יכול לסדר תפילתו בשום צח, כי מדבר לפני המלך. הוא לא מסוגל להתבטא, קשה לו לערוך את הדברים בצורה מסודרת, אבל מכל מקום, כיוון שצועק מנהמת הלב, במרירות, הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו, וזה כתיב, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני. פירוש, הכל לבד, בלי הצד הדברים, הם התחנוני. עצם ההנחה, הבכי, שיוצא מתוך האדם התגובה הרגשית האינסטינקטיבית, מבלי חיתוך הדיבור, מבלי הצעת הדברים, מבלי סידורם, עצם הזעקה מנהמת הלב במרירות, הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו, ובזה האופן שמבקש רחמים במרת הלב, אמרו תפילה בכל לשון, וזה אמרו חז"ל, רחמנה ליבא באי. וידה בסורתא משום דרחמי, היינו המדבר במרת לב, בעל הרחמים יתברך, שומע תפילתו, שומע צהר נפשו, וראי זה כמו שבא לפני מלך בשר ודם, שדרך ארץ מדבר ראשון המלך, מכל מקום מי שבא לצעוק רחמים ממרת נפשו, אין מלך של חסד מקפיד עליו, ושומעו בכל לשון שהוא מדבר, ונוח לפניו לפרש בלי שיחו. כך הקדוש ברוך הוא, רב חסד, אבל גם שאין דרך ארץ מקש לפניו, כי אם בלשון הקודש, מכל מקום, מי שבא במרי שיחו, ונוח לו לפרש בשון חול, הקדוש ברוך הוא שמו בכל לשון, ולא גרע מכל בעלמא. זה לדעתו סוג התפילה הראשון, התפילה הקמאית שפורצת מתוך לב חרד ודואג, שבוקעת ועולה מבלי מאמץ, מתרגם בתור בכי, בתור זעקה, בתור צעקה. ויש תפילה שלא באה במלב, כי אם בכין ערך שפתיים בשביל אחר וכדומה, אז ודאי לא מדרך ארץ, כי מלשון הקודש, כמו הבא לפני מלך בשר ודם בזה אופן. מהנציב יש שני סוגי תפילות, יש תפילה ארוכה מסודרת, למשל למה הדבר דומה לפרקליט, לסניגור שבא להגן על הלקוח שלו, הוא מתפלל בשביל אחר, הוא מלובש כראוי, הוא בא מתואם טענות סדורות עם רטוריקה מסודרת, עם התכסיסים למיניהם, עם משלים, עם ראיות, עם מצגות, הכל ערוך ומסודר, אבל מהשכל הוא בא, מצביע, טוען. ולעומת זאת יש לו את הפרקליט, לא את עורך הדין, אלא את האימא של הנידון, שהיא פורצת דרך המחסומים, משליחה את עצמה לרגלי המלך או לרגלי השופט, ומתחננת במרירות הלב, מתוך מועקה וזעקה, מתוך תחושה שרחמיה נחמרו, והדרך היחידה שיכולה לבטא אותם היא דרך הבכי והזעקה והצעקה. אנחנו מכירים כמובן שני סוגי התפילות הללו, אנחנו כל יום עושים את זה, אנחנו באים כל יום ב-18 עומדים לפני המלך עם הלכות חמורות שסובב מסביב עיקרון שדע לפני מי אתה עומד, ויש הלכות שניקיון המקום והכנת הלבוש וניקיון הגוף, ועוד הלכות רבות שכולן עוסקות בעמידה הראויה ב-18. ושנית, התפילה סודת במבנה מסודר, ג' ראשונות שבח, אמצעיות בקשה, אחרונות הודעה. זה הניסוח של הרמב״ם בקוד הספרי. וניסוח בגמרא, ג' ראשונות כעבד שבא לבקש פרס מרבו, אמצעיות כעבד שנותן פרס מרבו, ואחרונות כעבד שקיבל פרס מרבו ונפטר והולך לו. יש פרוטוקול איך מתקרבים, איך נפטרים, הכל מסודר כעומד לפני המלך. ולאחר מכן אנחנו נתחנו. ומה תחנו אומר? שאם לא הצלחתי בטיעונים המסודרים עם הרעיון שלי, הרעיון עם א', עם הרעיון שאם המלך לא הצליח, אם לא הייתי משכנע, אזי אני זורק את עצמי לרגליו, אני משתתח גם בתנוחה גופנית של השתתחות, ולולי האיסור ליפול על פנים ממש, היינו ממש משתתחים, ויפול על פניו. אסור לעשות את זה בגבולים, אז אנחנו חצי משתתחים. ואז אנחנו באים ואומרים, בדימתי על סי אמסר. אני מציב את המיטה שלי בדמעות. שמע השם בכי, כל תחנונה את הבכי, כל יום בתחנון באים ואומרים, תשמע לדמעות שלנו. תן לשערי הדמעות לעשות את שלהם. מה שיכולנו כל השנה כולה, נכון עוד יותר בימים הללו. רב סולובייצ'יק בכתביו, עושה התחלה דומה ומקבילה לזה שהנציב אומר, אבל הוא עושה את השלכה שדיברתי קודם. בשפתו הוא מדבר על כך, תפילה אף שהיא מייצגת מודעות מתקדמת יותר, אינה ממירת הצעקה, אלא מתקיימת עמה בכפיפה אחת. אדם אף המתוחכם והמשכיל ביותר, דומה תכופות לילד, הבוכה בכאבו ואינו יודע כיצד הקל עליו. בסדר התפילות ההלכתי מכונה תפילת הצעקה סליחות. ואז ממשיך להפן את הסליחות, נסתפק בציטוט הזה. הסליחות עם אותה תפילת צעקה שהנציב מדבר עליה כבא ממהי מרירות הלב. לא התפילה מסודרת, אלא התפילה הקמאית של הפחד והחרדה והבכי. אותה תפילה שמה משהו שלה אומרת, תפיות ח' אמר ביצחק, יפה צעקה לאדם בין קודם גזרדין בין אחר גזרדין. התפילות נועדו להיות אותה צעקה שחזל ראו אותה כמתגברת כל המחסומים ועל הכל. יפה צעקה לאדם אפילו אחר גזרדין. התוספות שם דפיל זין, מה זה חנון ורחום התוספות? וחנון הוא מעניין אחר, כי מידת הרחמים שלא בעצרה, אבל חנון הוא שכונן בית הדחק לגאול הצועק, כי לכתיב חנון, חנון יחלוכה לכל זעקיך. ומידה זו כביכול שבעל כוח יש לו לחון על הצועק אף שלא כדין, כי דכתיב רק יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני. כלומר אף בי שבדין בא אבות ידך כי בית עליו מאותיך, אבל בכן תשיבנו כי נצעק אליי, המידה היא ששמע צעקתו לפי שחנון אני ואיני יכול לראות בעוניו. מהתוספות, גם שבכלל הוא מגיע לחום, פרושו של דבר שיש פנים לחם לחם, שיש דין שיכול להיות טובה, יכול להיות חס ושלום להפך, גזר הדין תולי ועומד, יש פנים לחם ופנים לחם, רב חסד מטה כלפי חסד, רחום הוא מוצא דרכים להצדיק אותך בדין, כמו שופט שיכול להתמקד בחלקים מסוימים מן האירוע ולזכות, הוא יתמקד בחלקים אחרים ולחייב, והשופט הרחום מעדיף להתמקד באותם חלקים יותר טובים ויותר מעניינים, אבל הוא מזכה בדין. השופט החנון שומע את הצעקה, מאזין לבכי, הוא רואה את המצוקה, וזה מספיק לו. הוא לא צריך אפילו למצוא את הצדקה. עצם הזעקה, והיה כי יצעק אליי ושמעתי, כי חנון אני. וזה במידה ידועה מה שאנחנו מנסים לעשות בסליחות. כפי שהרב כותב, הסליחות עם הצעקה, מנהי מירות הלב. בתחילת הסליחות, אנחנו אכן מנסים שיהיה מידת הרחום וחנון, שהקדוש ברוך הוא ישפוט אותנו לטובה, יראה את החיוש שבמעשינו, יראה שחיים שלנו כפי שמתנהלים, יוכלו לתת להם פרשנות, גם טובה, גם ראייה, ויזכה אותנו בדין. אבל אנחנו לא מסתפקים בכך. מה יותר מזה? את זה בכך מוצפים לראש השנה. כפי שרמב"ן מחלק ראש השנה, יום של רחמים בדין. אנחנו רוצים בסליחות או להקדים רפואה למכה, להקדים צעקה לדין, כפי שגם אומרת שם רבי יצחק, יפה צעקה לאדם, בין קודם גזר דין, מלאכה וגזר דין. עוד לפני הדין עצמו אנחנו צועקים. אנחנו בעצם באים ורוצים להסביר את המצוקה, ובסוף הצליחות אנחנו פונים לסדר תפילות שבנוי על המשניות בתענית. אנחנו בסוף הצליחות, מי שענה עליו המורה הוא יעננו, מי שענה יצחק בנו כשכנג במסבח הוא יעננו, וכן הלאה וכן הלאה, כל מי שענה. כל הברכות האלו לקוחות ישירות ממשנה מסכת תענית, אלו תפילות שנכתבו את התנאים. אני קורא את המשנה של תענית. עמדו בתפילה ונזכור את הסיטואציה. יש המציאות שצריך גשמים או שמלחמה או שבצורת או שדבר או שמגיפה או שחיות רעות נראות ביישוב, והאנשים חוששים לנפשם, רואים את עצמם קונים פי פחד. הגמרא מתארת בסוף הפרק השני בתענית מעשה בבית עזר שגזר שלו עושה תעניות על הציבור ולדעו גשמים. באחרונה התחיל הציבור לצאת אחרי 13 תעניות וסליחות אין ספור, ייאוש אחז בהם, כבר הדבר עיק עליהם יותר מדי. התחילו הציבור לצאת, אמר להם, תיקנתם קברים לעצמכם? אתם יודעים מה האלטרנטיבה? אם התפילות הלא נענות, תיקנתם קברים לעצמכם, גרו כולם בבחייה וירדו גשמים. ככה הם תפילות התעניות. אם אין מים, אין מה לשתות, לא צומח שום דבר, אין פירות, אין ירקות, אין בעלי חיים שיכולים לזור, לראות במראה, אפס. אם יש דבר, אין אנטיביוטיקה, אין חדי ניתוח, אין הרדמה, אין רפואה פנימית. המציאות של המסכת תענית לפני 2000 שנה מתאר מציאות שאדם עומד ורואה אם התפילה לא נענית קברים. ומה אומרים במציאות כזאת? אומרת המשנה, עמדו בתפילה, אומר לפני מסלם וברכות, מוסיף אליהם 6 ברכות על 18, ואלו הן זיכרונות ושופרות אל השם בצרת אלי קראתי ויענים, אסיין על הערים ממעמקים קדיר השם, פקים קופחה, קופחה א', קופלה מד, תפילה לניקי יעטוף, פרק קופבד, כל הפקים הללו מתוך חלק מ-18, אומרים שיר מעלות ממעמקים בתור חלק מ-18, עושים המראה מהתפילה המסודרת לזעקה. בתור סוף ה-18, בתור סוף העמידה, באים ואומרים תפילה לניקי הטוב, ולפני השם ישבו שיחו. זו המציאות של תפילת התענית. אתה ממיר את התפילה המסודרת בצעקה כמו תור ה-18. ואז אתה ממשיך ואומר חותמיהן. על ראשונה אומר משנת אברהם אבינו בא מוריה ויענה אתכם וישמע בקול צעקתכם, ברוך אתה השם גואל ישראל. על השנייה משנת אברהם נותן ים סוף, הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם, וכן הלאה. לפני מה אמרנו אברהם אבינו? בהר מוריה, אבא מבין הוא רבו לעיניים שלו. הוא הכר. הוא את הבן שלו נעקד ונשחט. הוא ראה את עצמו עם בנו יחידו שחלם על עשרות בשנים את המשיכו. הוא ראה את בנו יחידו שאהב לא יורד איתו בתור חי. הוא עומד שמה, אנחנו מתאר איזה תפילה, איזה בכי, הפסוקים מתארים את הצייטנות שלו, אבל אפשר לחשוב עם טיפה דמיון, ולא צריך את סופר דגול בשביל זה, מה עובר אבם בראש באותן שניות, ויחוש להם יחדיו, מה הוא חושב, מה הוא מתפלל מתוך מעמקי ליבו, כשמגיע לה מוריה מוקד את יצחק, איזה דמות הוא מורי, תוך לזה שהוא חושב את החבלים, כשהוא שולח את הדול המאכלת, איזה רעד עובר בידיים שלו, והכל מתוך איזה תפילה ששערי דמעות, ואז הקדוש ברוך הוא שומע ורואה את הדמעות הללו, ושומע בכל צעקתו. כשאנחנו באים לומר הערב, ובימים הקרובים, משנת עבורים המוריה, לא נמלמל את זה, נחשוב מה הייתה הסיטואציה שם, בפני מה הוא ניצב, איזו עוצמה של תפילה הייתה שם. זה הכוונה, מי שלאב המבין מה המוריה, הוא יענה, הוא תפלל כבר מה מבינו, אם נבוא עם אותו תחושת חרדה. אנחנו מנחם מכן, בני ישראל בים סוף, הם רואים את הצורר המצרי, המעצמה ששרדה אותה 200 שנה, רואים פתאום את הצורר המצרי חוזר. זה כמו לחשוב שזה מצליח חס ושלום מחנה ריכוז, פתאום ראי מח שמם את הגרמנים חוזרים אחריו. כך בני ישראל את המצרים רודפים אחריהם בתוך הים, הים סוגר אליהם. איזה צעקות שמה עם 600 איש לבד מנשים וטף. המדרש אומר, כשמשה רבינו צועק, אומר הקדוש ברוך הוא, מה תצעק אליי דבר? כבר העם צעק מספיק חזק, את הצעקות כבר קלטתי. זו צעקה של עם שמרגיש הכל מתנפץ, וכולם או נשחטים או משועבדים או טובים בים. אנחנו נבוא ונאמר, מי שנה ליונה במאה דגר יענה אותנו. שוב פעם, לא חוכמה להיזכר מבצבר יסודי או תיכון שיונה במאה דגר, ולמלמל עוד משפט. אני מציע לכל אחד יפתח כל ערב, או פעם אחת אחת הסליחות, יפתח את התנ"ך, יראה מה אמר יונה במי הדרגה. נקים משם שתיים שלושה פסוקים. ויאמר קראתי מצרה לי לשם ויענני מבטן שאול שבעתי שמעת קולי בתשכם יצא בלבב ימים ונהר יסובבני כל משבריך וגליך אליי עברו. מה זה התחושה של משבריך וגליך? יונח השמה זה לא איזה גל אחד ענק צריך לעבור אותו, עוד גל ועוד גל, ומותש ורד עצמו תובע שמה מבטן שאול. הביטוי שאול הוא ביטוי חזק ביותר. מבטן שאול הוא עומד, זה מה שמול העיניים שלו. עפפוני מים עד נפש לא מסובבני, סוף חבוש לראשי, בהתעטף עליי נפשי. זו המציאות שלו. חבר חזקיה מלך יהודה בכל יום. גם מלך חזקיה הוא כדאי לרנן את הזיכרון. מה אמר חזקיה באותה מחלה? יושב לו שם, עניתת חוליו, רואה את עצמו, לא קם מהמיטה, חולה, מדוכדך, פונה לקדוש ברוך הוא, בשביל כוחותיו, אני אמרתי בדמי ימי אלך בשערי שאול, עוד הבא משאול, פוקדתי ידע שנותיי, אמרתי לו, ריקה, קה בארץ החיים, לא אביט אדם עוד אם יושבי חדל, דורי ניסה ונגלה מיני, כל רואי כיפלתי קורי חיי, וכן הלאה וכן הלאה. שיביתי עד בוקר כערי, כנשבר כל עצמותיי, מיום הדלת השלימני, וכן הלאה, עוד פסוקים על פסוקים. חזקיהו שם צועק מנהמת הלב. זו כוונה של נהמת הלב. כשאנחנו באים בסליחות ואומרים את הפרקים הללו, זו הכוונה, לבוא ולצעוק. יפה הצעקה, זו הצעקה מהסוג הזה. לחוש שקיום אינו כל פשוט ואינו כל ברור. ומתוך זה נגזר נקודה נוספת. שאלו אותי אתמול בתיש לגבי אמירת מכניסי רחמים. יש שם מצד אחד שאלה יותר תיאולוגית מטאפיזית, יש נקודה אחרת לגמרי, נקודה שירושלמי עמד עליה. נקוד ירושלמי מברכות פרק ת', הוא דוע שם פסוק, מי כאשם אלוקינו וכל קוראינו אליו, רבי יצחק אמר בה שיטה אוכרי. רבי יהודה אמר משמי דידי, רבי יהודה דרש את הפסוק כך, מי כאשם אלוקינו וכל קוראינו אליו, בשר ודם יש לו פטרון. אם בא לו עת צרה, אינו נכנס אצלו פתאום, אלא בא ועומד על פתחו של פטרונו וקורא לעבדו לבן ביתו, והוא אומר, איש פלון עומד לפתח חצריך, שממכניסו ושמניחו. בשר ודם יש לו משפט, יש לו דין, מחפש קשרים, מחפש פרוטקציה, מתעניין, מי מכיר את השופט, מי יכול לעזור לו, מי יכול לומר מילה טובה, מי כאמור, איזה בן דוד שלו, יש לו קשרים טובים, אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא אם בא אדם הצרה לא יצבח, לא למיכאל ולא לגבריאל, אלא לי יצבח ואני עונה מיד. הבעיה בלא תיאולוגית, לתת כוח אלוקי למלאכים. הבעיה היא מערכת יחסים. אם אתה צועק, אתה צועק לאבא שלו, הוא לא צריך בשביל זה שהשכן יתערב, הוא לא צריך שהגיס שלו יגיד מילה טובה. אם אדם צועק לאבא שלו, הוא צריך דבר אחד בלבד, לי צועק ואני שומע, בלי שום פרוטקציה, בלי שום הכל ישיר. אנחנו לא רוצים שמאחים יחסים לתפילות שלנו, רוצים שהתפילות יתקבלו, כי הקדוש ברוך הוא שומע אותם ישירות, כאשר אלוקינו וכל קוראינו אליו. וזו בעצם הנקודה. אם אתה צועק, לא אם אתה מסדר עורך דין מחפש קשרים, מחפש אדם שיסייר ואיתן יחד איתו עד מומחה וכן הלאה, אם אתה צועק ואתה בא לצעוק, אתה רוצה לצרוח ישירות לאבא בלי שום מתווכים. זה בעצם המציאות שלנו בבני סליחות. עמדתי פה לפני שנה בדיוק בבני סליחות נקד ראשון תשעין דלת, עמדתי מה שאמרתי, האם שיערתי בנפשי איזה שנה תבוא, מה יקרה מני אז? האם ציפיתי למשבר בריאותי משפחתי עמוק וארוך? האם ציפיתי לבלות שעות מחוץ לטיפול נמרץ? האם ציפיתי להחמה כל כך מרשימה? האם ציפיתי למלחמה בקיץ? האם ציפיתי לרקטות תל אביב? האם ציפיתי בחיים האישיים של כל מיני דברים נוספים? האם ציפיתי שנבקר חיילים בקו החזית שיחסים ויוצאים מתוך קרבות? לא. עלינו להכיר בכך שחיינו בלתי צפויים. אנחנו יכולים לתכנן תוכניות מסוימות, תוכניות רבות, דברים כל כך השתנו. פתאום נהיה פה ונהיה שם. בא לדבר איתי כמה חודשים, אישה שסבלה עם בעיות פוריות קשות, ברוך השם כבר נפקדה בילד אחד, עכשיו הבלתי צפוי קרה והיא קיבלה הריון שני, וזה בלתי צפוי אחר, יש שם חששות משמעותיים של כל מיני מחלות ומומים ופגמים. האדם לא יודע מה קורה איתו, האדם לא יודע לכלכל את חייו, הוא לא יודע מה צפוי לו. אמר שר הגנה נוריקה לפני כמה שנים, יש משהו קינה, the known unknowns and the unknown unknowns. Habiti yadua, hayadua, fabiti yadua, habiti yadua. אלו להכיר בכך ששני הדברים קיימים. אנחנו יודעים שיהיו שינויים, יש בלתי ידוע ידוע. אנחנו יודעים שיש דברים שאנחנו לא יכולים לדעת, אבל עיקר שהוא. אבל יש דברים שאנחנו בכלל לא חולמים שעולם יתהפך, שהמציאות האישית או המציאות המדינית או המציאות הלאומית תשתנה מהקצה לקצה. מי יכול לשאר בנפשו? אם אין אדם צריך לבוא באיזשהו מקום לבוא לקדוש ברוך הוא כביש שבשמיים ולסמוך על האבא, נפקיד את גורלו בידו, להתפלל שימלא משאול ליבנו לטובה. אנחנו בעצמנו יודעים משאול ליבנו. ימלא משאול ליבנו לטובה. יכבד את זה בצורה טובה יותר. הזכרתי שמה שלא היה צפוי, אם אנחנו נמצאים פה ערב ראש השנה תשע"ה בציבור, אי אפשר שלא להתייחס במדקות ספורות ליום הדין הקרב ובא אחרי קיץ של מלחמה. ראשית חשוב לזכור שאנחנו אומרים בתפילה כל פעם על המדינות בו יאמר איזה לכם זה שלום ובריאות בו יפקד ולכם למוות. משל הגמרא, מלך וציבור נכנסים לדין, נכנסים לדין גם בתור לאום, גם בתור מדינה, גם בתור יחידים. שתי הזוויות חשובות עשו שמקפח את הזווית האישית אך ורק עם אמן לאומית היו דרמטיים, עשו שמקפח את הדמעות, את הבכי, את הבקשה ואת התחינה על חיינו הפרטיים, אם זה עצם החיים, אם זה התוכניות שלנו והשגים שלנו, רק בגלל שקמו מתרחשים דברים גדולים במישור הלאומי. מצד שני כמובן, עשו גם לקפח את המישור הלאומי, ועלינו גם כי נשאול את עצמנו, איפה זה מוציא אותנו כציבור? אם ציבור נכנס לדין, מה האירועים האלו, איזה לקחים, איזה עניינים האדם צריך לבקר בתפילתו, לקראת מנורים דהשת. מסתכל מה שעבר עלינו בקיץ, אפשר לצאת כמה תובעות, הזכיר אותם טלגרפית. ראשית, כמו בפעמים קודמות, מסירות הנפש המדהימה והמרשימה, זכות מסירות הנפש של עם ישראל, של הציבור בכלל ושחיים בפרט כמובן, שאנשים מוכנים לחיות את נפשם, מוכנים לתת משמעות לחייהם, כי הם חיים מחוץ לדלת אמותיהם, הם לא חיים בשביל עצמם, הם חיים בשביל הכלל, הם חיים בשביל מטרות נעלות יותר. מסירות הנפש שבשך 100 שנות הציונות מהווה לניו דתי הזכות הרוחנית הגדולה ביותר שמרשיקה אותנו פה בארץ, מזכות אחת צריך להצביע לה באצבע, זו מסירות הנפש המרשימה מתחילת ימי הציונות ועד ימי אנו, מסירות נפש שציבור הולך, שיחידים הולכים ומוסרים נפשם מעל הציבור, מעל הקדוש ברוך הוא, מעל עם ישראל. הדבר הזה מרשים פעם אחר פעם, זו אותה נקודה שאויבינו מפספסים כל פעם, לא מודעים למסירות הנפש ולזכות שלה. זו נקודה אחת ששומה גם להכיר טובה וגם להכיר ביוקר בחשיבותה. נקודה שנייה כמובן ההודעה, כלומר כך ההודעה מהולה בעצב, כבר עצב על כל אחד ואחד מהנופלים, עצב על כל אחד מהפצועים, עצב על חלומות שהתנפצו, הוקרת הטוב כשמעתי קודם מסירות נפשם, תחושת הטרגדיה שמה שקרה, הכאב העמוק כאמור כל אחד, הייתי בהר הרצל באמצע הקיץ בשביל הזכרה לראות 10 קברים טריים, מחזה נוראי שזה שבכל אחד הם נטמן אדם שהוא צעיר ממך ושחלומותיו התנפצו, שיצר פשוט חיים שבורים, ואתה יודע שיש מהטבע של משהו משפחות. אין גם לחוות את העצב הזה, כמה נכיר טובה אדירה, כמה שניתן נכיר טובה, מידך כמה נהוד על כל מה ש... על כל התשובה שנתן לנו, החל מהצלחה של מערכת שיש לו חלם שתצליח בצורה כזאת, שהגן עלינו, וכמובן מאוד הרבה דברים אחרים, שרבי מלפותם בסופו של דבר הוא דעה רבה, אבל יש הייתה גם תחושה אחרת כשנפגש עוד הפעם בחרדת המוות. הייתה חרדה בסיסית שאדם המודרני מדחיק מעצמו, שהוא מצליח לשכוח כל פעם מחדש כי הוא מרגיש מרופד, כי יש לו כלכלה ויש לו טכנולוגיה ויש לו רופאים, ופתאום כשמתחילים לעוף רקטות בצורה רנדומלית, כשאדם מרגיש שגם הוא בסכנה, כשאדם יודע שחיילים בסכנה אמיתית, אזי חרדת המוות ברמה זו אחרת צצה ועולה, ואותה חרדה שאתה מנסה להדחיק פתאום מתגלה לאדם עוד הפעם במלוא עוצמתה, וגם מדבר לפומלוגליה. הרבה מאוד חרדת המוות צפה ועלתה. סבא לדבר איתי איזשהו חייל אחרי הקרבות, מדבר כל מיני תחושות קשות שהיו לו בכל מה שהוא ראה. בסופו של דבר אמרתי, תשמע, אחרי כל מה שאתה מתאר לי וכל הבעיות שאתה מעלה, אני דעתי הבעיה אמיתית שנפגשת פשוט במוות, וזה מפחיד וזה מאיים. כלומר, אתה חושב ככה? אני משוכנע בזה, ואני אכן משוכנע בזה, שמפגש עם חרדת המוות היא קשה לאדם והציף עומד. וכשאנחנו באים לפעמים לקראת ראש השנה, עד הבא צריכים להכיר בזה, צריך להתפלל על זה, צריך לדעת שספרי חמץ ומתים אתכם פתוחים, שאכן גם לא שאנחנו פוגשים את זה, זה פחות מיידי, זה פחות ניכר לחוש, אנחנו אכן מרגישים ראש השנה שספרי חמץ ומתים זה כמו לקבל תוצאות רפואיות אחרי ביופסיה משהו כזה, זה ספרי חמץ ומתים פתוחים. ואדם, אם הרגשנו בקיץ את החרדה הזאת, נזכור שהיא קיימת בתשתית קיומנו, שצריך להתפלל גם לנושא הזה כמה שיתן להתפלל. תחושה, תובנה נוספת, תחושת האחדות. אנחנו חיים במדינה ובחברה ששסועה, שעוסקת כל היום בשלמה אימותים קולניים. עם אדם, אני מדי פעם הייתי באמת חטאי, אני מסכים, אני לא חושב שזה חטא. אם אדם פותח טוקבקים מדי פעם בשביל לדעת מה חושב אדם כשאין מסביבו בושה חברתית, מה חושב אדם שהוא לבד מול המקלדת ואין מסביבו שום בושה, אין שום גורם מרסן, ותראו כמה ארס יוצא שם, כמה רעל, כמה שנאה כלפי כל מיני דברים. אנחנו חיים בחברה שמלאה בעימותים, בהורדת ידיים, פתאום כאשר יש עשרת טבעת, פתאום שיש סכנה, מרגישים את האחדות, וצריך להתפלל ולקוות שיש גם, מעבר לכל זה, שיש אפשרות לקחת את האחדות הזאת ולהעביר אותה הלאה לשנה החדשה, גם בתות אחרות, להמשיך וליצור אחדות ואהבה ואחווה בין כולנו. נקודה אחרונה, אני מקווה שלא הובן שלא כהלכה, אם כי חוששני שכן, אז נקודה שאני חושב שלא ניתן שלא לומר אותה עם כל הרגישות שבה. היינו בקיץ הרבה מאוד השחתה, הרבה מאוד הרס. אני משוכנע, ולא עכשיו מקום לתת שיחה על כך, משוכנע שמה שנעשה בעזה היה מוסרי לחלוטין ומוצדק מבחינה מוסרית. עם זאת, יש גם מושג שנקרא והירא יעקב מאוד ויצר לו, והירא שלא יהרג ויצר לו שלא יהרוג. גם כשאתה משוכנע שדבר נכון, אתה אמור לעצר לא על אשמתך, על אחריותך. אתה אמור לעצר על העובדה שאתה חי בעולם פגום, בעולם שדרך היחידה שלך להגן עליך זה ידי יציאת הרס והשחתה וצער. והיה שם הרס והשחתה וצער אמיתיים. וגם הם בני אדם. כשמעשה ידיים טובים בים לא אומרים שירה, וכשמעשה ידיים טובים בים גם אתה חושב שאין מנוס ומטביע אותם בים, וגם כשאתה אומר שגרש האמה הזאת את בנה ואין דרה לשלח, אתה עדיין אומר וירא לאהבה מאוד על ידות בנו. גם אתה מבין, אתה אמור להגיש רע על העולם הפגום שבתוכו אתה חי, על עולם שרק ידי הרס והשחטה אפשר להציל נפשות. אז זה מוצדק לרוס בניין משל יציל נפשות, ומוצדק לבגוד מי שקם לך הרוגך. אבל העובדה שאנחנו שותפים לעולם ולמציאות וחיים להרס משגן עצמנו, היא מחייבת תפילה כמשמעיה שנתקן עולם במחות שקי, שעולם יהיה מתוקן יותר, שעולם יהיה עולם שבו הצלתך לא צריכה לבוא על ידי הרס. אנחנו עומדים להתחיל בסליחות. דיברתי על החוט, אסיים בהגמר בראש השנה. נושא אבון ועובר על פשע. למי נושא אבון? למי שעובר על פשע. אם אדם מפרגן לאחרים, מפרגן לזולתו, מפרגן לסביבה, הוא לא מרק לפעמים מידת הדין, אלא הוא עובר על פשע, אז הקדוש הוא גם נושא את אבונו. ככל שאדם חי לא בתחושה של דקדקנות, אלא בתחושה של פרגון, כלפי שמיה, כלפי חבריו, כלפי המציאות, אז גם הקדוש ברוך הוא מפרגנו וכותב וחותם אותו מחיים טובים. אי רצון שמכתב וניחתם, שהקדוש ברוך הוא ישפוט אותנו ברחמים עוד במשפט, וגם שישמע צעקתנו וישמע כל צעקתכם היום הזה, והצעקה הזו תקרא את הגזר דין, בין זה לפני גזר דין, בין זה אחר גזר דין, שהצעקה תלקה בשמיה, ומי שאת יודע במי הדאגה, הוא ינה גם אותנו.